בן אוריינו נחשוד בפדופיליה חמורה, כבר עצור כמה זמן, והעניין הזה מעורר שאלות קשות על פדופיליה ברשת, מאות נערות שהוטרדו. אנחנו רוצים לדבר עם מומחית למשפט פלילי ועבירות מין מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, עורך דין דוקטור לימור עציוני. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה לא דבר חדש, אבל זה בכל זאת הווליום של הדבר הזה, הכמות של הדבר הזה, כבר יודעים על מעל 100 ומדברים על כנראה עוד כמה מאות, היום ונורא.
נכון, בהחלט סוגיה מאוד פועזת, ובשנים האחרונות אכן אנחנו נחשפים למקרים עם הרבה מאוד נפגעים ונפגעות, וזאת משום הנגישות לרשת, לסייבר. הרבה יותר קל היום לבצע עבירות מין בקטינים באמצעות רשתות חברתיות ובאמצעות האינטרנט. הפוגע הוא אנונימי למעשה, והדבר מאפשר לו להגיע ביתר קלות לבני נוער, ואפילו בשלבים מאוד מאוד צעירים של החיים, בגיל 7, 8, 9, ילדים כבר מסתובבים עם טלפון חכם. היכולת להיות אנונימי ולהציג
טלפון חכם ומסוכן.
מאוד
מרוב שהוא חכם הוא גם מסוכן.
כן, אבל מסוכן יותר ומדאיג יותר זה שאין מודעות לא של ההורים ולא של החברה ולא של בתי הספר. זה שיעור ראשון שצריך להעביר, ולא ככה
בשיעור
חינוך, אלא הרבה מעבר, להעמיק את הידע בקרב ילדים קטנים. וצריך להבין משהו, ילד שמשחק עם מישהו שבועיים, הוא כבר לא זר מבחינתו כשהוא משחק איתו במשחק ברשת. אז הוא יכול למסור לו פרטים. הוא לא יודע שהזר הזה יכול להיות שבועיים אדם מבוגר בן 40 עם הפרעות אישיות כאלה ואחרות.
אז בואי תני עצה אחת להורים שמאזינים לנו.
אז מעבר לעובדה שהורים צריכים להיות מאוד רגישים ומעורבים ומודעים למה קורה בשינוי של הילדים.
עד כדי נגיד לפשפש בטלפון של הילדים? עד כדי כך בעיניי?
יש גילאים, אני לא רואה בזה, אני חושבת שצריך לכבד את הילד, ויש גילאים שצריך לשמור על זה, אבל ילד בגיל 9, כן, צריך להיות במעקב עליו. וילד בגיל 10 לא תמיד יודע, כן, 9, 8, 10, 11, לא תמיד יודע מה נכון ומה לא. ואני חושבת שאפשר גם לצאת למקום של להסביר את המורכבות של הרשת, את המורכבות של האינטרנט, את החשש הגדול ואת היכולת של אדם זר ו...
לפלוש ולהטריק.
לפלוש לפרטיות, וצריך להבין, מדובר פה בהורים רבים וילדים רבים, מגיעים לילה משרד, הרבה מאוד הורים עם נפגעים, ילדות נפגעות, ולא תמיד זה מסתכם גם בהפצת תמונות או מסרים שנשארים וירטואליים, אלא קובעים פגישה, נפגשים, אחד המקרים הקשים שאני נתקלתי בהם, זה אדם שפגש נערה בת 12, שבועיים אחרי שהוא התחיל להתכתב איתה, והפגיעות היו קשות מאוד, דברים מטורפים, וההורים לא ידעו עד שהמצב היה חמור.
תגידי, גם בלי לפגוש העבירה הזאת של הטרדה באינטרנט, הטרדה וירטואלית לכאורה, היא ברף הגבוה.
נכון מאוד.
זה נחשב לאונס.
נכון, זו פרשנות מאוד יפה של החוק. אנחנו צריכים להבין שהחוק הישראלי עדיין קצת רחוק מהמצב האופטימלי ומהיכולת לתאר ולכתוב בנורמות, בכללים, את כל מה שמותר ואסור, בעיקר כל מה שאסור בתחום של הרשת. אנחנו, אני חושבת, עושים צעדים אדירים, מדינת ישראל, כדי להתקרב למקומות כמו כל מיני חוקים שקיימים גם בארצות הברית. למשל, בארצות הברית יש עבירה שעדיין אצלנו אין אותה, שנקראת גרומינג, כלומר טיפוח של ילד לפני שמגיעים, הפדופילים מטפחים את הילד לפני שהם מגיעים אליו ונוגעים בו. עצם הטיפוח מהווה עבירה מאוד מאוד חמורה בארצות הברית. אצלנו אין דבר כזה, אני מקווה שבקרוב זה באמת יקרה, אבל דרך הקרבה לילד, המגע וההתקרבות בכל מיני דרכים פתלתלות ונחלוליות כדי בסופו של יום להגיע למגע מיני, היא עבירה כשלעצמה, וזה דבר חמור מאוד, וצריך גם על זה לתת את הדעת. אבל אני כן חוזרת למסר הכי חשוב, וזה המודעות החברתית, הנגישות של ההורים לילד והבנה והסברה הסברה, והיתר זה עבודה של המערכת השידוד מערכות, גם החינוך, גם הרווחה, גם הבריאות.
וגם האכיפה והעונשים כבדים.
בוודאי, אכיפה, מדובר בקטינים, זה פגיעות לכל החיים, פגיעה בשלמות הגוף והנפש, זה דבר שנמשך לאורך שנים, והנזקים הם ארוכי טווח וחמורים מאוד, ואנחנו חווים את זה כל הזמן בתחום בשטח.
דוקטור לימור עציוני, תודה רבה לך.
תודה רבה.